ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה בעניין הפייס וההצבעה ומה הן מוציאים מבחינת אצבעות, אחת או שתיים. אני ממשיך בהנחה שכולם למדו איתנו את השיעור הקודם עם המשנה בתחילת הפרק, אז אין צורך לחזור ולהרחיב על הפייס ומה עשו שם. בכל אופן, המשנה הזכירה אחת או שתיים. שורת הגמרא, השתה שתיים מוצאים, אם יש אפשרות להוציא שתי אצבעות, אחת מבייס, שיהיה אפשרות להוציא אצבע אחת, זה פשוט שכן. למה המשנה אומרת אחת או שתיים? התשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר רב חסדא, לא קשיא. כאן בבריא, אדם בריא ששולט על השרירים, שרירי היד שלו, הוא מצפים ממנו להוציא אצבע אחת בלבד. כאן אדם חולה, כאן בחולה, אז הוא עליו נאמר שמוצאים שתיים. והתניא כאן מביאים ברייתא בניחותא, כסיוע. אחת מוצאים, שתיים אין מוצאים. באמת דבר אומרים, בבריא, אבל בחולה, אפילו שתיים מוציאים. והיחידים, זה ביטוי שמצביע על תלמידי חכמים, ויש הרחבה בנושא הזה בבח אות א', כך הוא אומר שלי נראה ברור יחידים היינו רבנן, כי דעית בתענית אומר הבח דף י' מן יחידים רבנן, ורבנן ניקו חולים, כי דעית בנדרים דף מ' ת' מן חולים רבנן וכו'. ואנחנו נחזור לגמרא. אז היחידים, הכוונה תמידי חכמים, מוציאים שתיים. הם יכולים להוציא שתי אצבעות, כפי שראינו על פי הגמרא בנדרים, הם חלשים ומוגדרים כחולים, ואין מונעים להם אלא אחת. אבל במניין שמונה הממונה שראינו במשנה, הוא מונה את האצבעות של אלו שעומדים במעגל, נכון, הבן אדם הזה מוציא שתי אצבעות, אבל לא מונים אותם כשתיים במניין. זה סך הכל אדם אחד. הגמרא ממשיכה עם קושיה. ואין מונים לא אלא אחת, והתניא, אין מוצאים לא שליש ולא גודל, כלומר לא אצבע שלישי ולא הגודל, מפני הרמאים. מה הכוונה של רמאים? זה מתייחס למצב שאדם רואה שהמניין עומד להסתיים, וזה יסתיים על האדם הבא, על האדם הסמוך לו, אז הוא יכול, אדם יכול לנסות לרמות ולהוציא אצבעות המרוחקות זו מזו, וזה ייראה כשני אנשים. אז ואם הוציא שליש מונין לא, אז הכוונה בשלב הזה, ואם הוציא שליש מונין לא, מונין לא שניים. יש קטע שבסוגריים, הסוגריים לשם דילוג, מה שבתוכם אינו עיקר לקושיית הגמרא. אז הגמרא אומרת כתשובה, מה אם מונים לא נמי, מה שכתוב פה, מה שקלקבנו, אם הוציא שליש מונים לא, לא כוונה שמונים את האצבעות כשני אנשים, אלא אחת. נחזור לקטע שדילגנו, גודל אין מונים לא. אם אמרנו שלא מוצאים שליש ולא גודל, אבל אם אדם הוציא שליש אמרנו לא נורא, אבל אם הוא מוציא גודל אין מונים לו, ולא עוד אלא שלוקה מן הממונה בפקיע. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. אז הגמרא ענתה, מי מונים לו נמי? אחת. לא כמו שחשבנו שמונים שתי עצמו כשני אנשים, לא. סך הכל הוא נמנע, אבל כאחד, כאדם אחד. אמרנו שמי שהוציא גודל הוא יקבל מכות מן הממונה בפקיע. מי פקיע? אמר רב, מדרה. מי מדרה? אמר רב פאפה, מטרקה דתאי דפסיק רישי. אנחנו נפנה לרשי. מטרקה דתאי, רצועות ישמעילים העשויה שוט לסוסים, דפסיק רישי, וכך קרויה פקיעה, שאינה רחבה בראשה כשאר רצועות מלכות, אלא מפסקת בראשה לרצועות דקות, כדי שירגיש העלוס יותר. ופקיע לשון פיסוק וסדקים, כמו מבלעי מכנסי הכהנים, מפקיעים, לשון קריאה. אמר אביי, תשימו לב נקודה ארוכה כאן. מרש בהתחלה, הווה אמינא, הדתנן כפירוש למשנה במסכת שקלים, בן ביבי ממונה על הפקיע. אמינא, הייתי חושב, אומר אביי, פטילתא, שפקיע קשור לפטילות, פטילות של המנורה בבית המקדש, כדתנן, מבלעי מפנסי הכהנים, ומהם מיניהם, מהן היו מפקיעין, ובהן היו מדליקין. אז פקיע קשור למפקיעין, ומה הכוונה פה? מבגדי הכהנים שנהיו בלויים, היו לא זורקים אותם, אלא יוצרים מהם פטילות למנורה. זה הכוונה מפקיעין. כיוון דשמענה עד איתניה, אומר אביי, אחרי ששמעתי את הברייתא, וזה ציטוט ממה שראינו מקודם, ולא עוד אלא שלוקה מן הממונה על הממונה בפקיע, אמינא מאי פקיע, כפירוש המשנה בשקלים לגבי בן ביבי שהיה ממונה על הפקיע, מה זה? נגדה, רצועות מלכות. אז כל זה מתקשר למה שרב פאפה הסביר מקודם, שפקיע הוא מטרקה דתאי, אותה רצועה שהיו מלכין בו. מעשה, יש כאן סימון חדש, הפס הכפול, ואנחנו מפנים את לומד לשוליים. תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את הפס הכפול, שני מעשים, שתי תקלות במרוצת הכבש. הזכרנו במשנה שהיו רצים לקראת גג המזבח כדי לדעת מי זוכה לתרומת הדשן. ראינו במשנה תקלה שנפל מהמזבח ונשבר רגלו. ציטוט מהמשנה, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש וכולי, ונשברה רגלו, הוא נפל. אנחנו מסמנים את זה כמעשה א'. יש עוד מעשה, תנו רבנן, מעשה בשני קונים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, כי דם אחד מהם לתוך 400 של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. כנראה שמי שהפסיד במרוצה לא היה שלם עם זה, והנה תקע לו בליבו. עמד רבי צדוק, אמר לו את העולם ואמר, רשי מביא אולם, כוונה אולם בהר הבית, אז היו אולמות הרבה שם, ושם עמד רבי צדוק ואמר, אחינו בית ישראל, שימו, הרי הוא אומר כי מצא חלב באדמה, זה בקשר לעגלה ערופה, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, הרי הוא אומר מה לגבי מה לגבי ההוא דין בתורה, כי מצא חלב באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו על מי להביא עגלה ופהיה, יש כאן הרוג בפנינו, משל מי נגבה את הכסף עבור העגלה ערופה, על העיר או על ההזרות? כך רבי צדוק התעונן לרגל המעשה הנורא הזה. גאו כל העם בבחייה. בא אביו של תינוק, כלומר אותו נרצח, ומצא כשהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר ולא נטמעה סכין. היה תקעו סכין בליבו, סכין הוא כלי, ומאחר שהבן הזה הוא עדיין מראה סימני חיות ומפרפר, הסכין עוד לא תמי. ללמדך שקשה עליהם תארת כלים יותר משפיחו דמים, כלומר זה מה שהסיק אותו אבא. וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה, מנשה המלך, הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. עד כאן הביתה עם המעשה הנורא הזה, מעשה בית, כמו שמענו מקודם. הגמרא רוצה לדעת, שני המעשים האלו היו בעניין ריצה על הכבש, לקראת, מן הסתם, לקראת, כמו במשנה, גם פה, מי יזכה לתרומת הדשן. הגמרא רוצה לדעת, הם מעשה קדים, היסטורית, כרונולוגית, א' או ב', אי למה דשפיכות דמים, אם תרצו להגיד שכרונולוגית מעשה ב' קדם, השתה שפיכות דמים לא תקינו פייסה, הנשברה רגלו תקינו, זה לא הגיוני לחשוב שהמעשה הנוראי קדם למעשה הפחות נוראי. ואחרי מעשה של שפיכות דמים לא תקנו פייס, ורק אחרי שבירת הרגל כן תקנו פייס, אלא דנשברה רגלו קדים. וזה המעשה שראינו במשנה, הוא כרונולוגית הראשון. הגמרא שואלת, וכיוון תתקינו פייסה, מאחר שתקנו פייס אין כבר ריצה ארבע אמות מה יעבידתיו. זה לגבי המרוץ שהסתיים בשפיכות הדמים, מה המקום למרוצים ארבע אמות, מי שמגיע ראשון, הרי תקנו פייס. אז שוב פעם, אם המעשה של שפיכות דמים קדם ועל זה לא תקנו פייס, זה לא הגיוני, אלא מה המעשה של השפירת רגל קדים, ואז אנחנו שואלים אם זה קדם ובעקבותיו תקנו פייס, איך בכלל קרה המעשה של השפיכות דמים? הרי בוחרים את התורם, את הדשן, על ידי פייס, בלי ריצה. אלא לעולם דשפיכות דמים קדים, המעשה הנורא הזה קדם, ומעיקרה סבור אקראי בעמהו, חשבו שזה חד פעמי, לא צריכים לתקן תקנות עבור משהו אקראי. כיוון דחזי, אפילו במילה עתו לידי סכנה, ראו שזה חזר לעצמו, הוא בלי כוונה, במילה זה בלי כוונה, הרי מי שנפל ממזבח זה לא שדחפו אותו, זה ממילה, ובכל זאת יכול לבוא לידי סכנה, תקינו רבנן פייסה, רק אז תקנו פייס. הבחירה על ידי המניין שראינו במשנה, בלי ריצה. כאן אנחנו מצטטים מהברייתא שראינו מקודם, לכן יש כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שמו, הרי הוא אומר כי מצא חלב באדמה, ענה לה מי להביא על העיר או על העזרות, מי נגבה את הכסף כדי להביא את העגלה הרופאה. הגמרא שואלת, איזו מין דבר להזכיר עגלה הרופאה בקונטקסט הזה? וירושלים בת עטויי עגלה ופה היא בתמיהה. אנחנו יודעים שירושלים לא אם ירושלים הוא הקרוב נגיד לחלל שנמצא ברחוב, בכביש בין עירוני, ירושלים לא תביא עגלה ופה. והתניה, עשרה דברים נאמרו בירושלים, אנחנו נדלג על שלושה מילים, אינה מביאה עגלה ופה. אחד מהדברים היא שלא מביאה עגלה ופה, נחזור על זה עוד פעם, עשרה דברים נאמרו על ירושלים וזו אחת מהם, אינה מביאה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אינה מביאה עגלה ופה. ורשי מביא את המקור לדבר הזה, ועוד הגמרא ממשיכה, לא נודע מי יקרא וכתיב בקשר לעגלה ופה, זה כשלא נודע מי הרוצח, במקרה של המרוצה בכבש נודע מי יקרא, אנחנו יודעים מי הרוצח, אז אין בכלל מקום לעגלה ופה. אז מה אמר רבי צדוק שם? אלא כדי להרבות בבחייה. זה היה מטרת רבי צדוק, להגיד דברים המעוררים, לעורר לידי בחייה, אבל לא שעל אמת יהיה עגלה ערופה, הוא לא התכוון לזה. גם זה ציטוט ממה שראינו בעמוד א', בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר, אמר הרי הוא כפרתכם ועדיין בני קיים ולא נטמע הסכין, ללמדך שקשה עליהם תרד כלים יותר משפיכות דמים. כאן הגמר שואלת שאלה א' או דילמה ב', אתם רואים 4-5 שורות של שאלה, היא באה אלוהו, שפיכות דמים הוא דזל, לשון הוזלה או זלזול, זול, אבל תהרת כלים כדי קיימה קיימה, איך מסתכל על התגובה של אותו אבא, מה זה שיקף, האם זה משקף זלזול או זילות של חיי אדם, אבל כלים התייחסו את זה כמו שרגילים להתייחס, או דרמה שפיכות דמים כדי קיימה קיימה, לא היה הוזלה של ערך החיים, זה כמו שהיה, אבל תארת כלים היא דחמירה. אלא מה? שזה שהאבא הזה דאג להזכיר את הכלי, זה בגלל שהם אולי בלשוננו היו מאוד חומרניים, חומדי חומרה, חומר, דברים רכושנים, הישגיים, וזה הפך להיות דבר נחשב בעיניהם. אז השאלה נשאלה, התשובה תשמע מדקנסיב לתלמודה, מזה שהגמרא הביאה כראיה, וגם דם, זה ציטוט מהפסוק שראינו, וגם דם נקי שפך מנשה, שמע מינה, רואים מכאן שפיכות דמים הוא דזל, ותרת כלים כדקיימה קיימה. אנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, תרומת הדשן והוצאת הדשן, אחרי שמרימים את תרומת הדשן, זה כמות זעירה של אפר, אחר כך הוציאו את מרבית האפר מעל גבי המזבח, הוציאו אותה החוצה. הנושא המיידי, הוצאת הדשן מן התפוח, זה הערימה של אפר שהצטבר על המזבח, אל מחוץ למקדש. איזו בגדים הוא לובש? אנחנו נפתח בפסוק, אבל אנחנו נקרא מה שהוספנו בשוליים, הפסוק עצמו, ויקרא פרק ו', פסוק ג', אחר כך נתייחס למה שכתוב בגמרא, פסוק ד'. אז קודם בשוליים, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. עכשיו הגמרא, ופשט ולבש בגדים אחרים, אחרי פסוק ג' שקראנו מהשוליים, התורה ממשיכה עם זה, והוציא את הדשן, זה הוצאת מרבית הדשן, המצבור הדשן, אל מחוץ לבית המקדש. שומני, אומרת הגמרא, לגבי הלבישת הבגדים, הזכרנו את הלבישה לקראת תרומת הדשן, והרים את הדשן, ראינו בפסוק ג', וכאן מובא פשיטת בגדים, לבישת בגדים אחרים, להוצאת הדשן, זה המצבור, מרבית הדשן, אל מחוץ למחנה. אומרת הגמרא, שומעני כדרך יום הכיפורים. אנחנו יודעים ביום כיפור הוא מוריד בגדי זהב, לובש בגדים לבנים, שינוי בגדים. נקרא עוד פעם, שומעני כדרך יום הכיפורים, שפושט בגדי קודש. כאן הכוונה לכאן, יש ביום כיפור משנה מבגדי זהב ללבן, אז כמו שביום כיפור יש שינוי בגדים, פה שפושט בגדי קודש, גם זה כאן אצלנו בעניין תרומת הדשן והוצאת הדשן, שפושט בגדי קודש ולובש בגדי חול. האם זה הכוונה? האם יש להבין את הצורך הזה להוריד בגדי קודש שהוא לבש בתרומת הדשן וירבש בגדי חול? תמוד לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. מקיש, הקש, בגדים שלובש כעת להוצאת הדשן, הוצאת המצבור של האפר, לבגדים שפושט, אותם בגדים שלבש בפסוק ג', מה להלן בגדי קודש? כמו בפסוק ג' מדובר בבגדי קודש, בגדי הכהונה, אף כאן גם לעניין הוצאת הדשן בגדי קודש. אם כן, מה תלמוד לומר אחרים בפסוק ד' שהגמרא הביאה בתחילת הברייתא? כתוב הוא פשט ולבש בגדים אחרים. אחרים היה אולי משמע חול, לא פחותים מהם. סך הכל המשמעות היא בגדי קודש, אבל פחותים מהם. רשי כותב, מימו, תלמוד לומר בגדים, בגדיו, בגדים, ומה תלמוד לומר אחרים, פחותים מהם. כגון שחקים, או מפשטן שאינו מוצב, ואין דמיהם יקרים, שהאפר מלך לחם כשנוסעו חוץ למחנה, גנאי למלך שיהיה משמש בהן על המזבח בעבודת אכילה. אנחנו נחזור לגמרא. רבי אליעזר אומר אחרים והוציא. השילוב של המילים האלו בפסוק לימד על הכהנים בעלי מומים שקשרים להוציא הדשן. אז לפי רבי אליעזר המילה אחרים הוא קאי על הוא מתייחס לכהנים שהם אחרים, בעלי מום. אמר מו, ציטוט ממה שראינו, אחרים פחותים מהם. כדתן לבי בשמואל, הלימוד הזה שהוא ילבש להוצאת הדשן בגדים פחותים ממה שהוא לבש בפנים בית המקדש בזמן תרומת הדשן, זה כמו הלימוד של רבי שמואל, דתן לבי רבי שמואל. יש אמרה שהוא מביא, בגדים שבישל בהן כדירה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו. כלומר בגדים שאדם לובש בזמן הבישול הם מתלכלכים ולא מכובד לובש אותם בגדים המלוכלכים בזמן שהוא בא למזוג כוס למלך, לרבו. רשי כותב אל ימזוג בהן לרבו, לפי שנתעשנו ונתלכלכו בבישול כדירה. זה לגבי גדים שבישי בהן כדי רע לרבו. אף כאן לעניין הוצאת הדשן אין כבוד המלך לשרת בהן שירות אחר. אז לכן הבגדים שהוא ילבש לשם הוצאת הדשן, זה מרבית האפר מחוץ למחנה, הם פחותים והם מיועדים לכך, והוא לא ילבש אותם בזמן שהוא משרת בבית המקדש בעבודת הקורבנות בתוך העזרה. ממשיך הגמרא, אמר ריש לקיש, כמחלוקת בהוצאה כך מחלוקת בהרמה. היה לנו תנא קמא ורבי אלעזר בעניין כהן בעל מום. רבי אלעזר הוא הכשיר בעל מום להוצאת הדשן, מה שאין כן התנא קמא. אז כמו שיש מחלוקת בעניין הוצאה ורבי אלעזר מכשיר בעלי מומים להוצאה, הוא יכשיר אותם אפילו כהן בעל מום אפילו להרמה, לתרומת הדשן, השלב הראשון בקשר לעיסוק באפר. זו דעתו של ריש לקיש. ורבי יוחנן אמר מחלוקת בהוצאה, אבל בהרמה דברי הכל עבודה היא, דברי הכל, כולל רבי אלעזר, הוא יודע שבעל מום אסור לתרומת הדשן. ידוע שבעלי מומים אסורים בעבודת הקורבנות, בעבודת המזבח. אז לכן רבי יוחנן סובר שההסתכלות או ההגדרה שלנו לגבי תרומת הדשן, הגדרה כעבודה, הבסיס זה גם רבי אלעזר פוסיל בעל מום לתרומת הדשן. הגמרא שואלת, מה הייתה עם ריש לקיש? איך זה שיש דעה שיכול להכשיר בעל מום לתרומת הדשן? אמר לך, ריש לקיש יאמר, היא סרק דייתך עבודה היא שתרומת הדשן מוגדר כעבודה ולכן נפסול בעל מום. יש לך עבודה שקשרה בשני כלים? אנחנו לא התעכבנו על זה מוקדם יותר, אבל בפסוק שהוספנו בשוליים שמתייחס לתחומת הדשן מוזכר רק שני בגדים. נחזור לזה, נסתכל בפסוק למעלה שכתבנו בשוליים, ולבש הכהן מדובד. מדובד זה אחד מהבגדים, זה הקטונת, ומכנסי בד יובש על בשרו, זה הבגד השני. אין אזכור של שני הבגדים הנוספים, דהיינו מצנפת ואבנת, הם לא מוזכרים בפסוק. אז ריש לקיש מסיק מכאן שלתרומת הדשן הוא לובש שניים מתוך ארבעת הבגדים. אם זה היה עבודה של מזבח, עבודת הקורבנות ממש, מה פתאום שלבש שני בגדים? זה נקרא מחוסר בגדים, פסול לעבוד כך. סימן שזה שיש שני בגדים, סימן שזה אינו עבודה. אם זה אינו עבודה, מה הבעיה לבלמום לבצעו? ורבי יוחנן אמר שלכולי אלמה בעל מום פסול, שכי זה כן מוגדר כעבודה. גלי רחמנה בתונד ומכנסיים, התורה בפסוק ג' שקראנו מקודם מגלה שהוא ילבש אותם לתרומת הדשן, בועדי למצפת ואבנית, וגם אלו שניים הנוספים לסך הכל ארבע בגדים שכהן נדיות לובש, הוא צריך לבוש את כולם לתרומת הדשן, כי זה כן עבודה. הגמרא שואלו, מה ישנה הני? למה הפסוק הזכירה את השניים האלו? אז הגמרא עונה, מדובד זה אחד מהשניים, זה הקטונת, הוא מוזכר, יש מסר, יש לימוד נוסף. מידו, הפסוק אמר מידו כמידתו, זה אומר שהכהן הלובש בגדיו צריך להיות לפי מידתו. זאת אומרת, אדם נמוך שלא ילבש בגדים שמתאימים לאדם גבוה, וכן ההפך. רש"י כותב, מידו כמידתו, כאן למדך שיהיה קטונת כהנים למידת קומתו, לא נגררות ולא מסולקות, לא קצרים מדי. נחזור לגמרא, מכנסי בד, האזכור של המכנסיים דווקא בפסוק, לחילתניה, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, שלובש יש סדר לבישה, והבגד של הכהנים לובשים ראשון הוא המכנסיים, שנאמר ומכנסי בד ילבש על בשרו. מה שכתב ילבש על בשרו משמע שלובש בעודו ערום את המכנסיים, שאין עליו אלא בשרו. דאי לא תמח אם לא תסבירו כך על בשרו, למה היא כתבת? למה התורה כותבת את המילים האלו על בשרו? נחזור לגמרא, וריש לקיש שהוא שהוא אמר דווקא אילו נכתבו מידו כמידתו, אז הוא לכאורה אמר שהאזכור של הבגדים האלו כי דווקא השניים האלו, אז מה המקור לריש לקיש לעניין כמידתו? הגמרא עונה מדאפקי רחמנה בלשון מידו, התורה לא כתבה קטונת, שזה המילה השגורה יותר, אלא כתבה קטונת בשימוש מילה חלופית מידו, בגלל זה, בגלל בחירת המילה הזאת לקטונת, זה עצמו מלמד כמידתו. שתיים, שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, מאיפה הוא לומד את זה? אנחנו הזכרנו מקודם שרבי יוחנן לומד את זה מהפסוק ומכנסי בד ילבש על בשרו, אז מניין לריש לקיש שלא יהיה דבר קודם מכנסיים? מעל בשרו נפקא. רש"י מציין שהמילים האלו על בשרו יתרה, כלומר יש עוד אזכור של הביטוי הזה על בשרו, שממנו ריש לקיש לומד שלא יהיה דבר קודם למכנסיים. שואלת הגמרא שאלה ארוכה, זה ממשיך עד שורה שביעית בעמוד הבא, שאלה ארוכה, נימה כתנאי, האם נוכל לומר או להעמיד מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אם הרמת הדשן נחשב עבודה או לא, כמחלוקת תנאים? ונתקדם בגמרא. הפסוק בהרמת הדשן כתוב על בשרו, קראנו את זה כבר כמה פעמים, ומכנסי בד ילבש על בשרו, פרק ופסוקים בספר ויקרא. מה תלמוד לומר ילבש? אם אתה אומר על בשרו, אז ברור שזה לבישה, אז מה ילבש מלמד? תשובה, להביא מצנפת ואבנת להרמה, כלומר תוספת שני בגדים נוספים לתחומת הדשן, דברי רבי יהודה. זה מזכיר מה שראינו אצל רבי יוחנן מקודם, שהתורה כתבה שני בגדים באופן מפורש ויש להוסיף מצנפת ואבנת, ככה אומר התנא רבי יהודה. רבי דוסא אומר לרבות, המילה ילבש זה לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים כשקשרים לכהן הדיוט. יש כאן רק נזכיר שבכהן גדול ביום כיפור לבש לעבודת יום הכיפורים סך הכל ארבע בגדים, זה גם המספר וגם מהות הבגדים ש כהן הדיוט במשך השנה לובש. אז הילבש, אומר רבי דוסא, מלמד שאותם בגדים שלבש כהן גדול ביום כיפור הם קשרים לכהן הדיוט במשך השנה. הקטע שבסוגריים מוסבר בשוליים אצל כוכבית, הסוגריים אנחנו כתבנו, הסוגריים מראים ועד כאן עיקר הדברים, להעלות השאלה נימה כתנאי, מה שאמרנו מקודם, שהמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש תואם למחלוקת רבי יהודה ורבי דוסא. כאילו רבי דוסא לא מזכיר לבישת ארבע בגדים להרמה, כנראה זה כמו ריש לקיש שמספיק שני בגדים ארבע, כי זה לא עבודה. ממשיכה אנחנו מה שכתבנו בשוליים, בתוכם רבי דוחה שיטת רבי דוסא, רבי נסה שהכשיר בידי כהן גדול לכהן עדיות, רבי דוחה את זה. ומובא עוד מחלוקת בדרשת הפסוק והמיחם שם. אנחנו נראה את זה בקטע בחפדה ללמל א', קטע שסימנו עם סוגריים נוספים, סוגריים זוויתיים בתוך הסוגריים האלו. אוקיי, אנחנו נמשיך כעת בגמרא. כתגובה לדברי רבי דוסה, אמר רבי, שתי תשובות בדבר, יש לי שתי טענות נגד זה. חדה, זה הבנתו של כהן גדול, לא זהו הבנתו של כהן הדיוט. כלומר, של כהן גדול ביום כיפור הוא בוץ, הוא פשטן. כהן הדיוט, לפי דעתו של רבי, לובש אבנת של שעניז, תערובת של צמא ופשטים, לא פשטן טהור. ועוד תמיהה, בגדים שנשתמשת בהן קדושה חמורה, כלומר כהן גדול ביום כיפור תשתמש בהן קדושה קנה, עבודת כהן הדיוט במשך השנה זה פחות קדוש, פחות נחשב בעבודת יום הכיפורים. אז לא סביר לומר שדבר שהשתמש לקדושה חמורה תשתמש עכשיו לקדושה קנה. אלא מה תלמד לומר ילבש? אנחנו ממשיכים לדף חף דלית, לרבות את השחקים, שלמרות שמדובר בבגדי כהונה שחוקים, הם קשרים לכל עבודה, רק שלא יהיו מקורעים, שלא יהיו קרעים. אמרנו שיש כאן עוד מחלוקת, וזה הטעם שהסוגריים האלו, משום שבתוכה מובא מחלוקת חדשה בית הנקם על רבי דוסה. הפסוק אומר והניחם שם, זה פסוק בפרשת אחרי מות שמתייחס בידי כהן גדול של יום כיפור. אז כתוב והניחם שם, מלמד שטעונים גניזה. רבי דוסה אומר הוא ינהן לכהן הדיוט, כפי שראינו מקודם. ומה אתה עוד לומר והניחם שם? שלא ישתמש בהם יום הכיפור עם אחיר. אחרי ככלות החול, ראינו בהתחלה של הברייתא הזאת, רבי יהודה הזכיר ילבש בעל רבות מצנפת ואבנת לתרומת הדשן. ארבע בגדים. רבי דוסה לא סבר כך. אז מי לב בה כמפליגי? דמור סבר רבי יהודה, עבודה היא. לכן צריך ארבע בגדים, זה כמו רבי יוחנן מקודם. ומור סבר רבי דוסה, לאו עבודה היא, לכן הוא לא ריבה עוד שני בגדים, סך הכל ארבע. הגמרא אומר לא, דכולי עלמא, כלומר רבי יהודה ורבי דוסה התנאים כאן, עבודה היא, זה כמו רבי יוחנן. והנפקא מינה פה, אין צד להכשיר בעל מום לזה. והכה בהכה מפלגי מור סבר רבי יהודה אומר, צריכה קרא לרבויי צריכים את הפסוק ילבש לרבות את השניים הנוספים המצנפת והבנית, ומור סבר רבי דוסה לא צריכה קרא לרבויי, זה מובן מאליו שהוא ילבש ארבע בגדים לתרומת הדשן. עד כאן שיעורנו להיום.